אנחנו בתענית דף כ"ח עמוד א' ראש עמוד בנקודתיים. אמרנו במשנה בדף כ"ו שפרשה גדולה קוראים אותה בשניים והקטנה ביחיד, ואז המשנה אמרה משפט שקשה להבין אותו. היא אומרת ככה: בשחרית, במוסף ובמנחה נכנסים וקוראים על פיהן. עכשיו אנחנו יודעים שבשחרית קוראים מספר תורה, אז כשכתוב במשנה קוראים על פיהן, אז על פיהן, הכוונה היא במנחה קוראים על פיהן או במוסף ובמנחה קוראים על פיהן? אומרת הגמרא, איבא אלוהו, שאלו בישיבה, היכי כאמר, מה הכוונת התנה? בשחרית ובמוסף קוראים אותה בספר, ואז במנחה קוראים אותה על פה, כי קוראים את שמה? או דילמה, הכי תני, בשחרית קוראים אותה בספר, ואז אתה עושה פסיק, ואז ובמוסף ובמנחה קוראים אותה על פה, כי קוראים את שמה. תשמע, יש לי ראיה, כתוב בברייתא דתניא, בשחרית ובמוסף נכנסים לבית הכנסת וקוראים כדרך שקוראים כל השנה, זאת אומרת מספר תורה, ובמנחה יחיד קורא אותה על פה. אמר רבי יוסי, מה זאת אומרת יחיד קורא אותה על פה? וכי יחיד יכול לקרוא דברי תורה על פה בציבור? אלא כולם נכנסים וקוראים אותה על פה כי קוראים את שמם. ופה נגלוש שנייה לסימן בשולחן ערוך. כתוב בשולחן ערוך שדברים שבכתב יתא רשאי לאומרם על פה. הווי אומר, אתה לא יכול להתחיל לומר פרשיות מהתורה בעל פה. איזה הפרשה פרמיצה שלך, כי תעשה את ראש בני ישראל לפקודיהם ונעתנו. כן, אבל זה דברים שבכתב יתא רשאי לאומרם על פה, אתה צריך לקרוא את זה מתוך הכתב. יש מחלוקת האם הכוונה דווקא כל דבר שכתוב בכתב אתה לא יכול לומר בעל פה? האם זה כולל כל פסוק, כל מה שאתה רוצה? כמובן דברים שכולם יודעים בעל פה כקריאת שמה אתה יכול לומר בעל פה. אבל האם זו הכוונה? או הכוונה היא כשאתה רוצה להוציא את הציבור ידי חובתם, אתה הולך לקרוא קריאת התורה, אתה לא יכול לקרוא בעל פה. האם זה רק כשאתה מוציא את הציבור ידי חובתם שאתה לא יכול לקרוא את זה בעל פה? אבל סתם ככה, אתה באמצע להעביר שיעור, אתה רוצה לצטט פסוק, אתה יכול לצטט את הפסוק בעל פה. אלה שני השיטות. המחבר פוסק...
גם הפוך לבעל פה?
כן.
אם אתה פחד לקרוא את זה, משהו בעל פה.
כן, היה היתר מיוחד לכתוב תורה שבעל פה. בעצם זה הולך גם להפוך. שמה שבעל פה היא אתה רשאי לכותמם. בעצם יש איסור לכתוב משנה וגמרה וראשונים וכל תורה שבעל פה. אלא מה? זה המשנה בסוף פרחות. עת לעשות לשם הפרו תורתך. חכמים ראו צורך להתיר את זה כדי שלא תאבד כל התורה כולה. עכשיו... אנחנו בשולחן ערוך נפסק כשיטה יותר מחמירה, שאסור לצטט פסוקים בעל פה כלל, גם כשאתה לא מוציא את הרבים מדי חובתן. הגרא חולק והוא פוסק כשיטה שאומרת שרק כשאתה מוציא אנשים בקריאה שלך, רק פסוקים כאלה אסור לך לומר בעל פה, רק כשאתה מוציא את הציבור. אנחנו להלכה נוהגים כמו הגרא, למרות שהמחבר פסק שזה אסור. מה? כן. פסוק שלא כולם יודעים בעל פה, האם מותר לך לומר אותו בעל פה? לפי המחבר אסור, לפי הגרם מותר. עכשיו בוא נקרא את הגמרא שלנו שוב.
איפה מגיע דבר זה שצריך להוציא
את המגילה? שאלה טובה שאלת. בעזרת השם, כשנלמד מגילה, שנראה לי שזה המסכת הבאה, נראה את זה בפנים. בסדר? חזרה בגמרא. מה אמרנו? הוא במנחה, יחיד קורא אותה על פה. יחיד קורא את הקריאת התורה של אותו יום בעל פה כשהמעמדות מתכנסים למנחה. אמר רבי יוסי, וכי יחיד יכול לקרוא דברי תורה על פה בציבור? עכשיו אנחנו מבינים את הדגש של רבי יוסי. איך יחיד יכול לקרוא בעל פה להוציא את הציבור? אם חז"ל קבעו שיש חובת קריאת התורה במנחה של מעמדות, שאנשי מעמד כשהם מתכנסים באותו יום הם צריכים לקרוא את אותה פרשה, איך היחיד יכול לקרוא בעל פה ולהוציא את הציבור? אלא, בגלל זה אני אומר פשט אחר, כולם נכנסים וקוראים את העל פה, כי קוראים את שמה. כל אחד יכול לקרוא בעצמו בעל פה, אבל אי אפשר לקרוא להוציא את הציבור בעל פה. זה למה שאתם רואים באותיות גדולות, בברכות קריאת שמה, מה כתוב? ברוך כבוד, ברוך כבוד מלכותו לעולם, ברוך.
ברוך שם
כבוד השם. לא. כן, ברוך כבוד השם מקומו וקדוש קדוש, כי אלה פסוקים. אז את אלה הקהל היה אומר, כל השאר החזן היה מוציא את הקהל. אבל הפסוקים החזן לא יכול להוציא אותם. למה מי חמוך אנחנו רואים יחד עם החזן? כי פעם החזן היה קורא את כל ברכות קריאת שמע, ואנחנו היינו יושבים ושומעים, והוא היה מוציא אותנו. אבל הוא לא יכול להוציא אותנו בעל פה בפסוקים. אז את הפסוקים היינו אומרים יחד איתו, שקריאת שמה כל אחד היה אומר יחד, מי חמוך כולם היו אומרים, השם ימלוך לא למד, כולם היו אומרים, אלה הם פסוקים, ובפסוקים הוא לא יכול להוציא אותנו. כל יום שיש בו הלל, אין בו מעמד. אז אנחנו אמרנו במשנה, שאם יש הלל, מה אמרנו במשנה? אמרנו, יום שיש בו הלל, אז אין מעמד בשחרית. יום שיש בו קורבן מוסף, אז אין מעמד בנעילה. יום שיש בו קורבן עצים, אין מעמד במנחה. אז אומרת הגמרא, מה ההפרש בין זה לזה? למה אתה אומר לי שאם באותו יום יש הלל, אם יש מוסף, אז מורידים את המעמד של הנעילה? למה, כן? למה לצורך קורבן עצים אתה מוריד את המעמד של נעילה, אבל אתה משאיר את המעמד של מנחה? למה? מה ההבדל ביניהם? הרי שניהם, אתה מתפלל מנחה ואחר כך נעילה. אז ממה נפשך? או תוריד את שניהם או תשאיר את שניהם. עונה הגמרא, ההפרשו הללו דברי תורה והללו דברי סופרים. תפילת שחרית, מנחה וערבית, אני מתייחס אליהם כמו דין תורה. אברהם אבינו תיקן שחרית, יצחק תיקן מנחה, אז אנחנו מתייחסים לזה כדבר, כמו דבר תורה, זה כבר מאז יצחק אבינו, אנחנו מתפללים מנחה. ואילו נעילה, זו תקנה הרבה יותר מאוחרת, שחזל התקינו לנו לעשות נעילה בימי התענית, אז זה נחשב יותר דברי סופרים. זה לא שמנחה היא דאורייתא באמת, אבל ההתייחסות היא שהיא יותר כבדה. כן, אני איתך. לא הבנתי. ככה זה נראה מהגמרה הזו. כן. זו שאלה נהדרת. אנחנו עסקנו בסוגיה הזו ארוכות לפני שנתיים. בשנה הראשונה של בית המדרש הזה. ודאי שיש מפרשים שכן. דהיינו, יש ראשונים שכנראה יש להם מקור בחז"ל, שמשה כבר תיקן לעם ישראל 100 ברכות ביום, והדרך שהוא תיקן את זה היה שהוא תיקן 18. זאת אומרת, אנשי כנסת הגדולה התקינו משהו מחדש שכבר היה מימי משה רבינו. ככה מופיע אצל חלק מהראשונים. ואז יוצא שכן, כנראה היה להם שחרית מנחה וערבית עוד מימי משה. כן, אבל זה כמו הרבה דברים, שזה לא היה, עד אנשי כנסת הגדולה זה לא היה ברמת החיוב או כל אחד מתפלל את השלוש תפילות האלה ביום, כן. אבל אנחנו רואים שלפני אנשי כנסת הגדולה זה היה קיים, כי כתוב על דניאל, לפני אנשי כנסת הגדולה, שהוא היה מתפלל שלוש פעמים ביום, משם אנחנו לומדים את הדין הזה. אז ככה משמע, וגם פה אתה רואה שהיו את התפילות כנגד הקורבנות. לא הבנתי את השאלה. זה גמרא בברכות, וההתחלה של אנשי כנסת הגדולה מופיע בספר עזרא. זמן עצי כהנים והעם. מה אמרנו במשנה? אמרנו ש... אוקיי, עכשיו דיברנו על זמן עצי כהנים והעם, איזה משפחות באות מתי. אז אומרת הגמרא, תנו רבנן, למה הוא צריכו לומר זמן עצי כהנים והעם? מה המשנה צריכה למנות לנו איזה משפחה תורמת עצים באיזה זמן? אמרו, כשעלו בני הגולה, כשבאו לבנות את בית שני, לא מצאו עצים בלשכה. זה היה קצת מסובך, הרי כשבאו להחריב את הבית, החריבו את כל האזור, למצוא עצים בירושלים, זה לא פשוט. ועמדו אלו והתנדבו משלהם. בכך יתנו נביאים שביניהם, מאחר והמשפחות האלה תרחו והתנדבו שיהיו עצים לצורך הקרבת הקורבנות, אז כשהיה שעת הדחק, אז עמדו הנביאים שביניהם, והם קבעו, שאפילו לשכם להעצים יהיו אלו מתנדבים משלהם, שזה לכבוד למשפחות האלה, מאחר והם התנדבו, אז גם אחר כך שיהיה לנו כסף ויהיה לנו מלא עצים, אנחנו נכבד אותם שהם בזמן הזה יוכלו לנדב מעצמם את העצים. שנאמר, והגורלות טיפלנו על קורבן העצים, הכהנים, הלוויים והעם, להביא לבית אלוקינו, לבית אבותינו, לעתים מזומנים שנה ושנה, לבאר על מזבח השם אלוקינו ככתוב בתורה. אז זה התקנה של זמן עצי כהנים ועמה שהסברנו במשנה, הגמרא מביאה ברייתא ופסוק להוכיח. אמרנו במשנה, ואימהם כהנים ולוויים וכל מי, ואז יש לנו את כל הסיפור של בני גון ואלי ובני קוצי קציות, כל מיני שמות מוזרות של משפחות, והגמרא עכשיו תסביר מי הם המשפחות האלה. תנו רבנן, מה היו בני גון ואלי ובני קוצי קציות? אמרו, פעם אחת גזרה מלכות גזירה על ישראל, שלא יביאו עצים למערכה, ופה הסנזורה שינתה, הנוצרים הכריחו אותנו לשנות את מה שכתוב בגמרא, ובעצם מה שכתוב פה זה גזרה המלכות הרשעה שמד על ישראל. שמד זה גזרה במגמה שאנחנו נפסיק לשמור את התורה. זה גם כן במגילה שלנו, להשמיד, להרוג ולאבד, מסביר הגרא, שהגזרה של המן הייתה להשמיד, שחלק מהיהודים יהפכו להיות פרסיים והמלכים ואלה, זה הוא גזר שמד, וגם להרוג ולאבד. אז פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל שלא יביאו עצים למערכה. רצו שנפסיק להביא עצים לבית המקדש ושלא יביאו ביקורים לירושלים. והושיבו פרוסדאות על הדרכים, הם השיבו שומרים שאף אחד לא יכול לעלות לירושלים עם עצים וביקורים, כדר שהושיב ירובעם בן נבט. הרי כשירובעם בן נבט נהיה מלך, הוא פחד שהיהודים יעלו לרגל ויעזבו את מלכותו למלכות רחבעם בן שלמה. אז הוא גם כן הושיב שומרים על הדרך שלא יעלו ישראל לרגל. מה עשו כשרים וירי חטא שבאותו הדור, הביאו סלי ביקורים וחיפום בקציות, שמו על גביהם תאנים יבשות ונטלום ואלי על כתפיהם. הם לקחו את הסלים וזה היה נראה כאילו הסל מלא תאנים, ועל הכתף הם סחבו עץ גדול שהיו משתמשים כמחבש לכבוש את התאנים. וכיוון שהגיעו אצל פרוסדאות, כשהם הגיעו אצל השומרים, אמרו להם לאן אתם הולכים, אומרים להם לעשות שני עיגולי דבילה במכתשת שלפנינו. אתם רואים, ישנו את העץ הגדול הזה, אנחנו הולכים לכבוש את התאנים האלה. ובאלי שעל כתפינו. כיוון שעברו מהם, איך שהם מתקדמים לקראת ירושלים, הרי חלק מהכבוד של הביקורים זה שמגיעים לירושלים עם הפירות, העסיסים, הפירות החדשים של העונה החדשה, וכולם רואים את זה מאותר ויפה לכבוד בית המקדש, אז זה מה שהם עשו, יתרום בסלים והביאום לירושלים. תנה, הן הן בני סלמאי אנטופתי. המשפחה שנקרא בני סלמאי אנטופתי, הם עשו בדיוק אותו סיפור, הם גם כן הגיעו לבית המקדש וככה רימו את הרומאים כדי להביא את הביקורים לכבוד בית המקדש. תנו רבנן, מה בני סלמאי אנטופתי? מה הסיפור שלהם? אמרו, פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל שלא יביאו עצים למערכה, והושיבו פרוסדות על הדרכים כדר שהושיב ירובעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל. מה עשו ירי חטא שבאותו הדור? הביאו גזיריהן, את העצים שהם רצו לתרום לצורך המערכה הם הביאו, ועשו סולמות, הם חיברו אותם שזה יראה כסולם, והניחו על כתביהם והלכו להם. כיוון שהגיעו אצלן, אמרו להם לאן אתם הולכים, הרומאים, הפרוסדות, שאלו אותם לאן אתם הולכים, אמרו להם להביא גוזלות משובח שלפנינו ובסולמות שעל כתבינו, אנחנו הולכים לאסוף יונים, בגלל זה אנחנו צריכים את הסולמות. כיוון שעברו מהם פירקום, הם פירקו את הסולמות, והביאום ואלום לירושלים, וכולם בירושלים ראו איך הם נכנסים עם עצים לכבוד בית המקדש, ועליהם ועל כיוצא והם, הוא אומר, זכר צדיק לברכה. ועל ירובעם בן נבט וחבריו נאמר, בשם רשעים ירכב. הרומים היו הרבה יותר חזקים ממנו, לא היה לנו סיכוי. גם כשעשו את המרד בסוף בית שני, החכמים אמרו להם אין טעם, אין לכם שום סיכוי להצליח, והם לא שמעו בכל החכמים, וזה מה שהביא את החורבן. השאלה היא למה הם כן עשו את המרד, לא למה הם לא עשו את המרד. ב-20 בו בני פחת מואב בן יהודה. אז המשנה לא מסבירה מי זה פחת מואב בן יהודה. פחת בעצם זה לשון פחה, זה לשון חשוב. פחת זה החשוב של מואב בן יהודה. תנא אומר דברייתא, בני פחת מואב בן יהודה, הן הן בני דוד בן יהודה, דברי רבי מאיר. רבי מאיר אומר, זו אותה משפחה בעצם. פעם אחת אנחנו קוראים לו פחת מואב, כי יהודה בא מרות המואביה, אז אנחנו קוראים לו החשוב שבא מואב בן יהודה, ופעם אחת אנחנו קוראים להם בני דוד בן יהודה, זו שיטת רבי מאיר. רבי יוסי אומר, הן הן בני יואב בן צרויה. זה היה האחיין של דוד, הרי דוד היה לו אחות שקראו לה צרויה, שני אחיות, צרויה ואביגי. ויואב היה אחיין שלו, אז שניהם היו צאצאים של רות המואביה. אז בני פחת מואב בן יהודה, רבי יוסי אומר, הם הצאצאים של יואב בן צרויה, שהוא גם כן בא מרות המואביה. ב-20 באלול, בני עדין בן יהודה. תנו רבנן, בני עדין בן יהודה, הן הם בני דוד בן יהודה, דברי רבי יהודה. כשמדובר על הגיבורים של דוד, אחד מהם נקרא עדינו העצני. אז הגמרא במועד קטן מביאה מחלוקת. מי זה עדינו העצני? עדינו העצני, חזל דרשו, שהיה אחד בקרבות של דוד, שהוא היה חזק כעץ. וכשהיית מדבר איתו בהלכה, הוא היה עדין כתולת. מי זה היה? מחלוקת, האם זה היה דוד או יואב. אחד מהם היה, הנביא מתאר אותו בכוונה, כלוחם אדיר, שהיה לו גם עדינות אדירה. וזה האיזון של עם ישראל. שבחוץ אנחנו יכולים ללכת לקרב ולהרוג ולנצח. וכשחוזרים לבית מדרש, אנחנו צריכים להיות אנשים עדינים. אז זה מושג מאוד 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 חשוב. זה לא סתירה, ההפך. זה האיזון. אז הגמרא דנה, מי זה היה? האם זה היה דוד בן יהודה? וזה בני עדין בן יהודה. דוד, אתם יודעים, הגמרא אומרת, הוא היה מסוגל להעביר את החרב ולהרוג 700 איש עם החרב שלו. 700, 800, לא זוכר את המספר המדויק. אתם יודעים מה זה להרוג כל כך באנשים ולהרגיש את זה? זה לא כמו היום, אתה יורה פגז, יורה כדור במרחק. אתה מרגיש ושומע את הצרכות. אלא מה? זה מלחמת השם. וזה לא סותר שכשהוא חוזר ודן בדברי תורה והוא יושב במדרש, הבן אדם במהותו הוא הדין. הבן אדם במלחמתו הוא עץ, הוא יכול לעמוד מול האויב. עם מי הוא לחם? עם מי הוא לא לחם? כל האויבים שלנו. תנו רבנן, אז בני הדין בן יהודה, הן בני דוד בן יהודה, דברי רבי יהודה. רבי יהודה אומר שבני הדין בן יהודה מדובר על דוד בן יהודה. רבי יוסי אומר, הן בני יואב בן צרויה. אז אנחנו פה בעזרת שם, נמשיך שבוע הבא.